שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אנחנו במשנה בדף ו עמוד ב, אנחנו עוסקים הערב בכמה עניינים, ממשיכים בענייני חול המועד. המשנה הראשונה משלימה את הדיון בענייני השקיה בחול המועד, אז ראינו שזה היה הנושא שבו נפתחה המסכת, אבל עיקרון שאולי הוא העיקרון הנוגע ביותר למעשה היום, שאני אזכיר מיד, הוא דווקא במשנה הזאת. אז אם כן, אומרת המשנה דף ו עמוד ב, המשנה הראשונה, רבי אליעזר בן יעקב אומר, מושכין את המים מאילן לאילן, כלומר אם יש הרבה מים ליד אחד האילנות אפשר למשוך אותם לאילן אחר, ובלבד שלא ישקה את כל השדה, או במילים אחרות מותר להשקות את האילנות אבל לא את השדה כולה, זרעים שלא שתו לפני המועד לא ישקם במועד, כלומר רק מקום שכבר התחלת את ההשקיה מותר להמשיך את ההשקיה הזו גם במועד, כך אומר רבי אליעזר בן יעקב, וחכמים מתירים בזה ובזה. אז אם כן, לרבי אליעזר בן יעקב יש שתי החמרות במשנה, האחת שלא להשקות את כל השדה, והשנייה שלא להשקות זרעים שלא שתו לפני המועד, וחכמים מתירים בזה ובזה. לדעת רש"י וגם תוספות כאן, החכמים היינו רבי מאיר, שראינו במשנה הקודמת, רבי מאיר שאמר שמותר להשקות לא רק את בית השלחים, אלא גם את בית הבעל. כלומר, רבי מאיר מקל באופן כללי, ואומר שגם שדה שהחיוניות של ההשקיה זה לא עד כדי כך, גם שדה כזו מותר להשקות אותה בשמיטה, כך דעתו של רבי מאיר, ואם כן, חכמים במשנתנו הם כרבי מאיר, המשמעות של הפרשנות הזאת של רש"י ותוספות זה שההלכה כדעת רבי אליעזר בן יעקב. כי הרי במשנה הקודמת ברור שלא קיבלנו את רבי מאיר המקל, לא קיבלנו את רבי מאיר שאומר שמותר להשקות כל דבר, אז באמת כך הפשט שההלכה כרבי אליעזר בן יעקב, הרייבת בהשגה על הרמב״ם קצת מתלבט בנקודה הזאת, אבל כך משמע בדברי רוב הראשונים. אלא שמה שלא מבואר במשנה זה בעצם מדוע רבי אליעזר אסר או התיר. הוא אמר שמותר למשוך את המים מאילן לעניין אבל לא את השדה כולה. או מה בדיוק העניין עם הזרעים ששתו או לא שתו לפני המועד. אז לעניין משיכת מים מאילן לעילן, רש"י כאן כותב בפירוש שההתר הוא היתר רגיל של בית השלחים, כמו שהסברנו מקודם. דהיינו להשקות את האילנות זה בית השלחים שמאוד זקוקים למים, בעוד שלהשקות את השדה כולה זה בית הבעל שפחות זקוק למים. כלומר, השאלה היא, כמה זה חיוני, כמה זה נצרך, או במונחים של דף ב' שדיברנו עליהם, כמה יש כאן? מקום פסיידה, יפה מאוד. עד כמה הדבר הזה מוגדר כפסיידה? מרש"י משמע שבעצם רבי אליעזר בן יעקב, לא יפה להגיד ככה, אבל רבי אליעזר בן יעקב בעצם לא מחדש שום דבר. רבי אליעזר בן יעקב רק מיישם את העקרונות שכבר ראינו במשנה הקודמת, כך דעת רש"י. כאמור, רש"י סבור, כמו החלוקה בין למשוך מים מאילן לאילן להשקות את השדה כולה, זה גם העניין של זרעים שהושקו או לא הושקו קודם המועד. רש"י מבין שזרעים שהושקו קודם המועד, נקרא להם במרכאות זרעים מפונקים, הם רגילים להרבה מים, ולכן אם לא אשקה אותם במשך החג הם יתייבשו. לעומת זאת, זרעים שלא השקעת אותם לפני חול המועד, כנראה הצורך לא עד כדי כך חיוני, והזרעים הללו יודעים לחיות גם בלי מים. ולכן, לפי רש"י, באמת ההפסד כאן איננו הפסד גדול. אבל בנקודה הזאת של זרעים ששתו או לא שתו לפני המועד, הנימוקי יוסף בשם הרייבד מבין הסבר אחר, וזה שאם הזרעים לא הושקו קודם המועד, אזי יש כאן הלכה של מכוון מלאכתו במועד. כלומר, זה לא עניין של פסיידה או לא פסיידה, אלא אם לא השקעת אותם לפני החג, כנראה זה לא כל כך חשוב לך. אם זה לא כל כך חשוב לך, אז עכשיו יש לך שבוע פנוי, אז עכשיו אתה מתפנה להשקיית השדה. כך מביא הנימוקי יוסף בשם הרייבד, והשאר הציון, בדרך כלל אנחנו מוצאים את עיקרי ההלכות במשנה ברורה, בביאור הלכה, אבל מדי פעם יש גם הערות חשובות מאוד בשאר הציון, ולא רק הפניה למקורות, אז השאר הציון בתחילת סימן תף קוף למד זין, שעוסק בעניינים הללו, השאר הציון אומר שיש נפקא מינה גדולה בין רש"י לבין הנימוקי יוסף. מדוע? משום שלפי רש"י, אם בן אדם נאנס, ולא, שלא בטובתו, אבל הוא לא השקע את השדה לפני החג, אז מותר להשקות או אסור להשקות? אסור, כי סוף כל סוף הצורך פחות חיוני אם הוא לא הושקע. לעומת זאת, לפי הנימוקי יוסף, אם אדם נאנס, אז אין כאן בעיה של מכוון מלאכתו במועד, ולכן זה יהיה מותר. אז באמת ככה שער הציון לומד, או שער הציון אומר שזה לא חידוש שלו, כבר הרימה בדרכי משה רומז לזה, ועל כל פנים זה באמת נפקמינה אפשרית בין הפירוש של רש"י לבין הפירוש של הנימוקי יוסף. אלא שהשער הציון באותה שורה מציין, בכוונה התעלמתי מזה עד עכשיו, שבסוגיה שלנו יש גם פירוש אחר, לא פירוש רש"י ולא הפירוש שהזכרנו מהנימוקי יוסף, אלא פירושו של הרמב״ם. כמו שנראה מיד, מאוד יכול להיות שגם התוספות שותפים לעמדה הזאת של הרמב״ם. אבל כדי להבין את עומק דברי הרמב״ם, צריך לקרוא את השורה הראשונה בגמרא, כי שם עיקר המחלוקת בין רש"י לבין הרמב״ם. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אם הייתה שדה מתוננת, מותר. תניא נמי הכי, כשאמרו אסור להשקותן במועד, לא אמרו אלא בזרעים שלא שתו מלפני המועד, אבל זרעים ששתו לפני המועד, מותר להשקותן במועד. זה בדיוק רבי אליעזר בן יעקב של המשנה, על זה חכמים חלקו. כלומר, רבי אליעזר, חכמים במשנה אמרו, מתירים בזה ובזה. אבל רבי אליעזר בן יעקב באמת חילק בין זרעים ששתו לבין זרעים שלא שתו, ואם הייתה שדה מתוננת, מותר. אז אם כן, החידוש של רב יהודה, וזה שוב מוסכם על כל הראשונים, החידוש של רב יהודה הוא הליבה לרבי אליעזר בן יעקב. כלומר, במסגרת דברי רבי אליעזר בן יעקב, ובמרכאות ההחמרות שלו במשנתנו, בא רב יהודה, ושוב זה מפורש בברייתא, ששדה מתוננת מותר להשקות. נשאלת רק שאלה אחת, והיא, מה זה מתוננת? מה פירוש המילה הזאת? אז רש"י אומר, שדה מתוננת, היינו לך ולא להתבלבל, בסדר, רש"י הוא לא בניקוד, לא כתוב פה לך ויבשה, אלא לך ויבשה, התייבשה. כלומר, למה מותר להשקות שדה מתוננת לפי רש"י, לשיטתו? כי זה הפסד גדול. כי מדובר על שדה שכבר הייתה לך, אבל היא התייבשה לגמרי, ובגלל שעכשיו היא התייבשה, אז ודאי שחייבים להשקות אותה, כי זה פסידה גדולה. וזה בדיוק מה שרש"י פרש במשנה. דהיינו שאין כאן במשנה שלנו עיקרון שלא היה כתוב במשנה הקודמת. כל מה שהמשנה שלנו, רבי אליעזר בן יעקב בא לומר, זה שכשיש פסידה מותר, וכשאין פסידה אז אסור. כך מסביר רש"י את המילה מתוננת. אבל, הרמב"ם בהלכות יום טוב פרק ח' הלכה ג' כותב, ומושכין את המים מאילן לאילן ובלד שלא ישקה את השדה כולה. ואם הייתה השדה לך, אומר הרמב"ם מבין מתוננת בדיוק הפוך, מתוננת זה לא התייבשה, אלא מתוננת זה שדה לך, אומר הרמב"ם, ואם הייתה שדה לך, מותר להשקות את כולה. מדוע? שכל הדברים האלו, אין בהם תורח יתר. אין בהם תורח יתר. ואם כן, לדעת הרמב"ם, הסוגיה שלנו מתחדש יסוד שעוד לא נתקלנו בו. וזה היסוד של דבר שכרוך בטרחה מועטת, מותר. באופן רחב יותר מדברים אחרים. כלומר, אם השדה כבר לך, אז כנראה שהאתגר או שהמלאכה של ההשקיה שלה, זה אתגר הרבה פחות, זה אתגר פחות גדול, פחות כבד, פחות משמעותי. זה בעצם החידוש לדעת הרמב. ואם כן, יוצא שבניגוד למה שראינו בדף ב', שיש מלאכה, אבל יש מלאכה שהיא תרחה רבה, יש גם קטגוריה שלישית. כלומר, יש תרחה רבה, יש תרחה סטנדרטית במרכאות, אבל יש גם תרחה קלה. תרחה מועטת, וזה סיבה להקל יותר. כך עולה מדברי הרמב״ם לגבי מתוננת, וכאמור אולי ככה צריך להסביר גם את העניין של הזרעים. כלומר שאם הם כבר הושקו לפני המועט, אז שוב העניין כאן הוא עניין של תרחה שאיננה מרובה. וזה אם כן פירושו של הרמב״ם לסוגיה שלנו. העיקרון הזה של תרחה שאינה מרובה קשור למחלוקת גדולה בראשונים, והקטע הבא בגמרא הוא קטע שבאמת הראשונים מאוד התקשו ממש ברמת הפשט, אנחנו נזכיר ממש רק את עיקרו של דבר, אבל התוספות כנראה קיבלו גם הם את הקטגוריה הזו שמחדש הרע. אז אני ממשיך. ראינו שהברייתא אכן תומכת בחידוש של רב יהודה ששדה מתוננת מותר להשקות, ואז הברייתא מסתיימת ואומרת, ואין משקין שדה גריד במועד, שדה גריד הכוונה שדה שהוא יבש, וזה אין מחלוקת, כלומר שדה שתמיד הייתה יבשה, אז אסור להשקות אותה במועד, וחכמים מתירים בזה ובזה. אז שוב חכמים כאן מקלים, גם לגבי זרעים שלא שתו לפני המועד, וגם לגבי שדה גריד. מי הם אותם חכמים? אז האינטואיציה לומר שהברייתא הזאת היא רבי אליעזר בן יעקב, וזה אותם חכמים של המשנה שכבר הסברנו מקודם שזה רבי מאיר. אבל זו כבר מחלוקת בין הראשונים. האם הברייתא היא בעצם המשך ישיר של המשנה, ויש לנו בה את דעת רבי אליעזר בן יעקב מול דעת החכמים שחולקים עליו, או שאולי החכמים כאן אלה חכמים אחרים. כלפי מה הדברים אמורים, וזה המשפט שעליו מאוד נחלקו הראשונים בהבנת סוגייתנו, אמר אבינה, שמה מינה, היתרביצה, שרי לתרבוצי בחולה דמועדה. אז מה מובן בדברי רבינה? מה שמובן בדברי רבינה זה שרבינה מקל, רבינה מתיר. רבינה אומר שכאשר מדובר על תרביצה, דהיינו על גינה, תרביצה בכל מקום זה איזה גינה או בוסטן, מותר. עכשיו, מי כאן כבר מתחילה המחלוקת? מותר מה? מה אומר רבינה? מה מותר לעשות? לתרבוצי. טוב, אז תרביצה זה מילה שאנחנו מכירים כאמור במקומות אחרים, שזה סוג של גינה או בוסטן, אבל תרבוצה זה כאילו לקחת את המילה תרביצה ולהפוך אותה להיות פועל. מה זה לתרבוצה? מה מותר לעשות שם? אז כנראה איכשהו זה קשור להשקיה, אבל על מה מדובר כאן? אז המחלוקת הגדולה בראשונים זה א', מה זה לתרבוצה, וב', מה זה שמה מינה? מאיפה רבינה מדייק? מהחכמים שאומרים מותר בזה ובזה, או מרבי אליעזר בן יעקב? שמתיר רק זרעים ששתו לפני המועד, או שדה מתוננת. על מה אומר רבינא שמעמינא, וכאמור בדבר הזה יש מחלוקת ארוכה בין הראשונים, מי שרוצה לראות יכול לעיין כאן בתוספות דיבור המתחיל שרי לתרבוצי, מי שרוצה לעיין ביתר הרחבה אז שיעיין בריף במקורו ורבנו חננאל במקורו, וכל הפירושים שלהם לעומת הפירוש של רשי. רשי מבין שהשמעמינא הולך לא על החכמים המקלים, אלא השמעמינא הולך על רבי אליעזר בן יעקב, כלומר שאותה תרביצה, אותה גינה, מותר להשקות אותה, כמו שהתיר רבי אליעזר בן יעקב להשקות זרעים שהושקו לפני המועד, וכמו שהתיר רבי אליעזר בן יעקב להשקות שדה מתוננת. אבל כאמור בראשונים יש דיון ענף בנושא הזה, אז למה אמרתי שהתוספות הם כמו הרמב״ם? כי כאמור יש דיון לגבי התרבוצי. התוספות מבינים מה זה תרבוצי? תרבוצי זה השקיה קלה, השקיה פשוטה, השקיה לא מורכבת. והדבר הזה אומרים תוספות, בכל מקרה מותר. למה הוא מותר? כנראה בגלל אותו יסוד של הרמב"ם. כי יש השקיה שהיא תירחה מרובה, כמו שראינו, השקיית הקילון, אם אתם זוכרים, במשנה הראשונה. יש השקיה סטנדרטית של לסחוב דליים, אבל יש את אותו תרבוצה שכנראה זה לזלף מים, או להשפריץ קצת מים, או משהו שהוא לא מעבר לזה. ובהקשר הזה אומרים תוספות המלאכה כל כך קלה וכל כך פשוטה, שהיא מותרת גם על איבא דה רבי אליעזר בן יעקב, כך לומדים התוספות. ואם כך, אז יש קשר בין דין תרבוצי לבין הפירוש של הרמב״ם לעצם היסוד של רבי אליעזר בן יעקב, שמה שהוא בא להקל ומה שהוא בא להתיר, אלה השקיות מאוד קלות ופשוטות. כאמור, אותה מחלוקת שהזכרתי בין הראשונים משפיעה גם על המשפט הבא, שבאמת הוא נראה מאוד מחודש, והגמרא אומרת, שדה גריד, מה הייתה? כלומר, למה אמרת שלא להשקות שדה גריד? דאפלה משבלה חרפה. כלומר, שהמטרה בהשקיה של השדה שהיא יבשה, כנראה זה לא כדי לשמור על הקיים, כי הקיים קיים, כי השדה כבר יבשה, אלא רק כדי שזה יצמח יותר מהר. החנמי, בתרביצה, אף לה משווה לחרפה. למה המשפט הזה קשה? וזה כאמור מה שהיה קשה לראשונים. שדה גריד, מה היא טעמה? מה היא טעמה מה? מה היא טעמה רבי אליעזר בן יעקב שאוסר? או מה היא טעמה חכמים שמתירים? טוב, אז זה קשור לאותה שאלה עקרונית, מה אומר אבינה? שמה מן המימי? שמע מינא מרבי אליעזר בן יעקב ומחכמים. אז כמובן אני לא רוצה להרחיב יותר מדי בפרט הזה, כי זה באמת דעות שונות בין הראשונים, ממש איך להבין את השמע מינא ואיך להבין את הראיה, אבל אני חושב שהזכרתי עיקרו של דבר. למה אמרתי בפתח הדברים שאני חושב שהנושא הזה הוא נושא מאוד מעשי ועקרוני לגבי הלוך למייסה בהקשר של השקיה בכל המועד? שכן היום לא משקיעים על ידי קילון, ולא חופרים תעלות. היום מלאכת ההשקיה היא מלאכה בהרבה מאוד מצבים, מלאכה הרבה הרבה יותר פשוטה. לכן שלחתי אליכם מקודם כמה עמודים מספר ממש ממש מצוין, שנקרא חול המועד כהלכתו. כידוע היום יש ספר שלם על כל דבר, אז ממש ספר אב קרס, מאות רבות של עמודים, רק על הלכות חול המועד, ושלחתי אליכם את ההקדמה של הפרק שלו, כאשר הוא עוסק בטיפול בגינה ובחקלאות, ובאמת בצורה מאוד כנה מדבר על המבוכה שיש היום בבואנו ליישם את כל ההלכות האלה שבסוגיות שלנו, כאשר לא יודע, אדם שיש לו כמה שושנים בגינה, מה הבעיה להשקות אותם? הוא לא צריך לשאוב מים מהבאר, הוא, במקרה של התורח, הוא צריך רק לפתוח את הברז של הצינור ולהחזיק את הצינור. והרבה מאוד בתים גם את זה לא צריך לעשות, כי יש ממטרות, כי יש מערכת ממוחשבת בכלל של השקיה, ודאי בחקלאות מתועסת, ובדאי בחקלאות נרחבת. ולכן כל העולם הזה של ההשקיה הוא עולם הרבה יותר פשוט, ואם אכן בסוגיה שלנו מתחדש, שפעולות מאוד פשוטות, ממש, שזה תורח מועד שבמועד, מותרות, אז ממילא גם ההשקיה היום של גינות הנוי במועד, כנראה יש צדדים רבים להקל בה, שכן הדבר כאמור לא כרוך בתורח גדול, אז את הפרטים בנושא הזה אתם מוזמנים לעיין שם, זה רק 4 עמודים, אפשר לעבור על זה בקצרה, ואני חושב שזה נותן את התחושה וההרגשה של היישום של ההלכות האלה במציאות שלה. מסיימת הגמרא ואומרת, תנו רבנן, מרביצים שדה לבן בשביעית, אבל לא במועד. השדה לבן, כמובן שדה תבואה, באופן פשוט מדובר על שדה שלחים ולא על שדה בעל, ולכן מותר להשקות אותו, כי משקים שדה השלחים. אבל אולי בעצם נאמר, לא, אולי שדה הלבן כאן הוא שדה בעל, ולא שדה שלחים, ולכן הברייתא לא מתירה להשקות, אלא מתירה רק להרביץ, כי מה שכתוב בברייתא זה מרביצים שדה לבן בשביעית. כלומר, אולי מה שמותר כאן זו רק ההשקיה המועטת, אבל לא ההשקיה המרובה. ואם כן, מרביצים שדה לבן בשביעית, אבל לא, סליחה, הפוך, הגמרא אומרת מרביצים בשביעית, אבל לא במועד, כלומר במועד אסור להשקות את שדה הלבן, ואז שוב, כמו שאמרתי, או בגלל שהוא שדה בעל, או בגלל שאתה לא מחלק בין מרביצים לבין השקיה ממש. טוב, אז על כל פנים, לפי הברייתא הזאת באמת לא מרביצים במועד, והתניא מרביצים בין במועד בין בשביעית, כלומר שכן מותר להרביץ גם במועד. אומרת הגמרא, אמר רבונא לא קשיא, הא רבי אליעזר בן יעקב, כמובן האוסר, המחמיר, הברייתא השנייה, סליחה, הברייתא הראשונה, הא רבנן, הברייתא השנייה, שאומרת שהדבר מותר גם במועד, כמו שהסבר. תניא אידך, מרביצים שדה לבן ערב שביעית, כדי שיצאו ירקות בשביעית, ולא עוד, אלא שמרביצים שדה לבן בשביעית, כדי שיצאו ירקות למוצאי שביעית. הסיפא כאן מחזיר אותנו ממש ללב ליבם של הלכות שמיטה, שדיברנו עליהם בהרחבה מוצאי שבת, לא נחזור עכשיו באריכות, אבל רק שתי הערות, שלוש הערות. הברייתא אומרת, ראשית, הברייתא אומרת שמותר להשקות שדה לבן בערב השביעית, כדי שיצמחו פירות בשביעית, לכאורה מכאן מוכח, ואם אתם זוכרים, דיברנו על זה בהרחבה, גם כשלמדנו ראש השנה, והזכרנו את זה עוד פעם במוצאי שבת, לכאורה מוכח מכאן כדעת החזוני, אותם? לא מצד הפירות, אלא מצד זה שמה שנזרע בשישית, אין בו איסור ספיחים. ולכן, היות שהפירות הללו, אמנם אני אקטוף אותם בשביעית, ותהיה בהם קדושת שביעית, אבל לא יהיה בהם איסור ספיחים. כדעת הרשמי שנץ, ולא כדעת הרמב״ם, כמו שהזכרנו באריכות בנושא הזה, אז זו נקודה אחת, של ההשקיה ערב השביעית לצורך השביעית. לעניין השקיה בשביעית לצורך מוצאי שביעית, זה חידוש הרבה יותר גדול, כי לכאורה ההשקיה היא מלאכת קרקע. אז מה עם המטרה שלך היא לאחר השמיטה? מותר לזרוע בשמיטה כדי שזה יגדל אחרי השמיטה? ברור שלא, כי זה עדיין שמיטה. וכנראה שבאמת השקיה נתפסת כמלאכה שהיא באמת לא מלאכה גמורה, או לא מלאכת קרקע גמורה, או ששוב מדובר פה רק על להרביץ ולא להשקות ממש, ולכן אף על פי כן זה מותר בשביעית, במסגרת איסורי דרבנן שהותרו, אם הצורך הוא למוצאי שביעית. זו הערה שנייה. הערה שלישית, מה המקרה שלא מופיע בברייתא? אמרנו שמותר בערב שביעית לצורך השביעית, או בשביעית לצורך מוצאי שביעית, משמע שאסור בשביעית לצורך השביעית. ובאמת כך מפורש ברשי כאן, שברור שאם הוא משקה בשביעית לצורך השביעית זה אסור. החזוניש, ודווקא זה לא החזוניש בשביעית, אלא החזוניש באורחיים, בסימן קוף למדלת. החזוניש יש לו סימן, הוא קצת יותר על המסכתות של סוף סדר מועד, הסימן קוף למדלת זה הסימן של מסכת מועד קטן, הערות על סדר המסכת, והחזוניש שמה אומר, למה ברשי שלפנינו כתוב שאסור להשקות בשביעית לצורך השביעית? בגלל איסור ספיחין, שזה אתה הזכרנו. כלומר, ברור שאתה לא יכול להשקות משהו שבכל מקרה לא תוכל לאכול ממנו. כי ירקות שנזרו בשישית, אז לדעת החזוני שפוסק כמו הרשמי שנץ, אז אפשר לאכול אותם, אבל אם זה בשביעית, אז אי אפשר לאכול מזה. ולכן להשקות בשביעית לצורך השביעית, בכל מקרה אסור. אמנם צריך לומר שברשי כתב יד, והזכרנו שרשי שלפנינו לפי רוב הדעות הוא לא רשי, וברשי כתב יד באמת נאמר שקל וחומר שמותר להשקות בשביעית לצורך השביעית. זה אולי קשור לנושא הגדול שכן דיברנו בו במוצאי שבת, האם היתרים בשביעית הם לאוק מי פרה או לאוק מי אילן. כי אם היתר הוא לאוק מי אילן, לא כך ברור איך מותר להשקות בשביעית לצורך השביעית, אלא אם כן אומר, וגם זה מופיע בראשונים, שאולי מדובר על שדה הפקר, ואז אין בזה איסור ספיחין. אבל אם מדובר על פירות ועל אילנות, לא מדובר פה על אילנות, מדובר על שדה הלבן, שזה דברים שיש בהם איסור ספיחין. ולכן צריך לומר שהשקעה בשביעית לצורך השביעית, רק אם תתיר גם עניין של אוק מי פרה ולא אוק מי אילנה, וכאמור כן עדיין תצטרך להתמודד עם איסור ספיחין. אז כאמור לא נרחיב עכשיו יותר מזה בענייני שביעית, אבל רק להזכיר שכל העניין כאן של השקעה / הרבצה בשביעית מחייב דיון בפני עצמו. עד כאן בענייני השקעה, ואנחנו עוברים לנושא הבא, עדיין ממלאכות השדה, אבל מלאכה מסוג אחר. אומרת המשנה השנייה, דף עמוד ב', צדין את האישות ואת האחברים משדה האילן ומשדה הלבן כדרכו במועד ובשביעית. אז את האחברים כולנו מכירים, והאישות, שלחתי לכם מקודם את מאמרו של דוקטור משה רענן, כבר הרבה זמן לא הזכרתי את שמו כאן, אז הנה יש הזדמנות הערב, את מאמרו בפורטל הדף היומי על החולד, ויש שם מאמר מפורט, כמו שנראה תכף בגמרא, לא כל אלה של תנו לחיות לחיות וכולי, הרגישו פחות בנוח, יש כאן דיון מפורט על איך צדים את החולד מן השדה, כדי שלא יחלה את התבועה, וגם בזה משה רענן דן שמה. על כל פנים, לפי התנא קמא, מותר לצוד את המזיקים והמחרסמים הללו, גם במועד וגם בשביעית, בין משדה אילן ובין משדה תבועה. חכמים אומרים, משדה האילן באמת כדרכו, כי כנראה הנזקים שנגרמים לאילן הם נזקים גדולים, זה ודאי מלאכת דבר העבד, לעומת זאת משדה הלבן שלא כדרכו. כלומר, כנראה הנזקים לתבועה פחות גדולים, ולכן עדיין מותר לצוד במועד, אבל צריך לצוד בשינוי שלא כדרכו. ועוד אומרת המשנה, ומקרין את הפרצה, אדם שיש לו פרצה בשדה, ואנשים יכולים להיכנס פנימה, בין בעלי חיים, בין בני אדם, ולכן מותר לקרות, כלומר לחסום את הפרצה במועד, לעומת זאת, אם מדובר על שנת השביעית, הרי הוא בונה כדרכו, מותר לו ממש לבנות כרגיל. מה שקצת מחודש במשנה, מיד נגיע לזה, זה עצם הדיון על שביעית. כי במועד אני מבין שכל השאלות האלה הן שאלות. האם מותר לבנות גדר? האם מותר לצוד מחרסמים? כל הדברים האלה הם מלאכות, ובכל המועד אתה אמור לנוח. השביעית, הנושא פחות מובן, למה? זה לא מלאכות קרקע, צייד זה לא מלאכת קרקע, בניית גדר זה לא מלאכת קרקע, ולכן על השביעית תכף נדבר. אומרת הגמרא, מהי אישות? מה זה היצור הזה? אמר רב יהודה, בריאה שאין לה עיניים. וזה כאמור תואם לחולד שאין לו עיניים שחיים מתחת לאדמה. אמר רב בר ישמעאל ויתמר רב יאיר מר בר שלמה, מה יקרא? כמו שבלול תמס יהלוך, נפל אשת בעל חזו שמש. ורש"י כאן מסביר, יש כאן שני בעלי חיים חביבים בפסוק הזה. האחד הוא שבלול תמס יהלוך, מה קורה כשהשבלול זוחל? אז יש מאחוריו מין שובל כזה, זה מה שמתואר כאן בפסוק. ומה זה נפל אשת בעל חזו שמש? זו האישות שבאמת לא רואה את השמש, חיה שאין לה עיניים. תנו רבנן, צדין את האישות ואת העכברים משדה הלבן, ומשדה האילן כדרכו, ומחריבין חורי נמלים. אז כמובן גם הנמלים הם מזיק מאוד רציני וגדול, ולכן מותר להחריב את חורי הנמלים. כיצד מחריבין? רבן שמעון גמליאל אומר, מביא עפר מחור זה ונותן לתוך חור זה, והן חונקים זה את זה. מה שקראו היום, הדברה ביולוגית. בסדר? זה לא חומרים כימיים, אלא אתה גורם לנמלים להרוג את עצמם ברגע שאתה מסכסך כן נמלים אחד בכן נמלים אחר. אבל אומרת הגמרא, כדי שהדבר הזה יעבוד, אמר רבי אמר בר שלמה, משמדי אביי, והוא דקאי בתרי עברי נהרה, והוא דליקה גרישה, והוא דליקה גמלה, והוא דליקה מצרה. סליחה. נחזור לרגע למקור. הגמרא שפתוחה לפניי על המחשב היא לא הגמרא הנכונה, זה לא הדף של הערב. אז אם כן אמרנו שמותר לבצע את הפעולות הללו של הנמלים, והוא דליקה, ההדברה הביולוגית הזאת של לסכסך כן נמלים אחד וכן נמלים אחר, הדבר הזה אכן מותר, אבל הגמרא אומרת שכדי שהוא יעבוד, צריך לוודא שבאמת מדובר על שני קיני נמלים שונים, שני קיני נמלים מתחרים, שאז הם ישמידו זה את זה. כאשר הקינים קרובים אחד לשני, אז הם עושים שלום ביניהם. ולכן, אתה צריך לוודא שזה שני קינים משני עברי הנהר. כלומר, שזה שני קינים שאף פעם לא נפגשו. כי אם פעם הם נפגשו, אז הם לא יהרגו אחד את השני, וגם תוודא שליקה גישרה, ליקה גמלה וליקה מצרה, כלומר שאין איזה גשר או אפילו קרש או אפילו חבל שאפשר לעבור עליו מצד אחד לצד שני, כי אחרת שוב יש הסכם שלום בין קיני הנמלים, ועד כמה, אומרת הגמרא זין עמוד א', עד פרסה. כלומר, אם המרחק בין כן לכן הוא עד פרסה, אזי הדבר הזה יעבוד. סליחה, אם המרחק הוא יותר מפרסה, אז קיני הנמלים באמת מסוכסכים אחד עם השני. אם המרחק ביניהם הוא פחות מפרסה, במצב כזה אפשר, במצב כזה באמת דע לך שקיני הנמלים יודעים לחיות יחד, יודעים לחיות בשלום, וההדברה הביולוגית הזאת שלך, הניסיון לסכסך כן עם כן, הדבר הזה לא יצליח. אז זה כאמור לגבי העניין של לכידת המזיקים למיניהם. אגב, רק צריך להכיר למעשה מה שכתוב במשנה ברורה, שכאן מדובר על העולם החקלאי, על העכברים, הנמלים, החולד, כאשר מדובר, אומר המשנה ברורה, זבובים ויתושים, אם הם מצערים את האדם, מותר להורגן בכל המועד, דאין לך צורך אדם גדול מזה. כלומר, ברור שהריגת אנשים שממש מציקים לאדם, ולא בעולם החקלאי, זה מותר, או אני מקריא מהפסקי תשובות שם, מקורו בכף החיים, ודע שכל פרטי הדינים שכתובים בשולחן ערוך, באמת יש כאן עריכות בראשונים לגבי הפרטים של העניין הזה, כל אותם פרטי דינים בעניין צידת אישות ועכברים, בדירות מגורים, מותר בכל עניין, משום שבני הבית מצטערים ומאוס ויש עוגמת נפש וצער, והרי זה צורך המועד, מי שפעם ראה איש או יותר דיוק אישה, כאשר יש עכבר בבית, שמחה וססון. ולכן הדבר הזה ודאי מותר, ולא על זה מדובר בהקשר שלה. כמו שאמרתי מקודם, יש כאן שאלה מעניינת בהקשר הזה, וזה באמת מה העניין השביעית. לגבי המועד הכל מובן. יש מחלוקת האם זה צורך גדול דווקא בשדה אילן או גם בשדה הלבן, והאם יש כאן מלאכה שכרוכה בתרחה, אבל מה העניין השביעית? מה בכלל יכול להיות האיסור בשביעית בהקשר הזה. והתוספות כאן באמת מהים ושואלים איזה איסור יש בצידת בעלי חיים בשביעית, הרי זה בכלל לא מלאכת קרקע, והתוספות קצת נדחקים ובאמת אומרים שאולי מדובר על סיכול אבנים. כלומר, אולי תוך כדי פעולת הצידה צריך גם קצת לסכל אבנים, ולכן הדבר, לכן הייתה הווה אמינה לומר שזה אסור. כמו שאמרתי מקודם, את אותה שאלה אפשר לשאול גם לגבי ההיתר לבנות גדר בשביעית. עוד פעם, מה הווה אמינה לאסור? ברור שמותר. באמת בגמרא שנראה מיד מפורש שהסברה לאסור לבנות גדר בשביעית היא רק הסברה של מחזה. מחזה כשומר פירותה. אז למען האמת, דווקא העניין הזה של בניית גדר בשביעית, זו סוגיה נרחבת, שוב מחזירה אותנו לעולם השמיטה, זו סוגיה גדולה בפני עצמה, שכן במחילתה על פרשת משפטים, על הפסוק והשביעית תשמטנה ונטשתה, מפורש במחילתה מגיד שפורץ בפרצות. כלומר שבאמת אדם צריך להרוס את הגדרות שסביב השדות, כדי שכולם יוכלו להיכנס, אלא שמסיים את המחילתה ואומרת, אלא שגדרו חכמים מפני תיקון העולם. כלומר שבאמת במצב אידיאלי אכן היו אמורים להחריב את הגדרות שסביב השדות כדי שכל מי שרוצה יוכל להיכנס, ובכל זאת היה כאן גדר של תיקון העולם. אז אין חובה להרוס, אבל אומר הרמב״ם, מצוות עשה להשמיט כל מה שתוציא הארץ בשביעית שנאמר והשביעית תשמטנה ונטשתה, זה הפסוק הזה בפרשת משפטים, וכל הנועל כרמו או סג שדהו בשביעית ביטל מצוות עשה. כלומר אין חובה להרוס את הגדר, אבל ודאי את השער אתה חייב להשאיר פתוח. ואתה לא יכול לנעול אותו, וכמו שהכסף מישל שם אומר, ברור שהדבר מבוסס על דברי המחילתא שראינו. כלומר, גם אחרי שגדרו חכמים מפני תיקון העולם, אתה עדיין לא יכול לנעול את השער. אבל מה יעשה אדם שיש לו פרדס, והוא יודע שאם באמת כל עם ישראל יבוא לעשות קטיף עצמי בשמיטה, בלי שום הגבלה, אז לא רק שהם יקחו את הפירות, אלא הם גם יהרסו, הם יכולים לתלוש ענפים ולפגוע בעצים וכו' וכו'. אז באמת יש מסורת בשם החזוניש, שהחזוניש אמר שבמצבים כאלה מותר גם לנעול את השער ולא לאפשר כניסה, ולשים שלט שאומר, מי שרוצה להיכנס, נע להרים טלפון, יבוא, ניתן לו מפתח, אין בעיה, אבל ככה אני אוכל לוודא, במסגרת מה שדיברנו כמה פעמים, לעוקמי אילנה, שאתה באמת לוקח את הפירות שהם הפקר לכולם, אבל השדה לא נהרסת. ואגב, יש גם הערה מאוד מעניינת של הרב קוק בשבת הארץ, והרב קוק אומר שלמרות מה שראינו כאן, עדיין יש תקנה שלא להיכנס לשדות בלי בעל הבית. כלומר, בלי היתר מבעל הבית, כנראה הרב הבין שהדבר הזה הוא גם כן חלק מתיקון העולם. עכשיו אומר הרב שפשוט שבעל הבית חייב לתת רשות, הוא חייב להסכים, זה לא באמת נתון לשיקול דעתו. אבל אתה אל תתרגל להיכנס לשדות של אחרים בלי רשות, הגם שמדובר על שנת השמיט. אז רק נשלים בזרזות את העניין הזה של בניית הגדר, ובזה נסיים. אומר את הגמרא זין עמוד א' למעלה, רבי יהודה אומר, משדה האילן כדרכו ומשדה הלבן שלא כדרכו, לגבי אופן הצידה, סליחה, רגע לפני הגדר, עוד נקודה אחת לגבי הצידה, מה שאמרתי מקודם על הדרך המדויקת כיצד צדים, תנו רבנן, כיצד כדרכו, חופר גומה ותולה בה מצודה. לא הדרך הרגילה לצוד את אותם בעלי חיים תת-קרקעיים, לחפור ולשים להם על קודם. כיצד שלא כדרכו, פחות סימפטי, נועץ שיפוד ומכה בקורדום ומרדה האדמה מתחתיה. זאת אומרת, אתה מנסה להבין איפה הם נמצאים ונותן מכה מלמעלה, ואז יכול להיות שתצליח להרוג אותם. תניה, או רבי לזר בן יעקב אומר, שאמרו משדה לבן שלא כדרכו, לא אמרו אלא בשדה לבן הסמוכה לעיר, ואז אתה חייב שלא כדרכו, אבל בשדה לבן הסמוכה לשדה האילן, אפילו כדרכו, זה מותר, שמה יצאו משדה הלבן ויחריבו את האילן. ומכאן לגבי הנושא של הפרצה, של תיקון הפרצה בגדר, אז אמרנו שמקרין את הפרצה במועד, כלומר מותר לתקן אותה, אבל בתיקון ארעי, בניגוד לשביעית, שאז מותר לתקן תיקון של קבע. אז כיצד מקרין? רב יוסף אמר בהוצה ודפנה, כלומר על ידי קרשים או משהו כזה, כנראה זה לא בא למנוע כניסה של בני אדם, אלא בעיקר של בעלי חיים. במתנית הטענה, צר בצרור ואינו תחבטית. כלומר, גם אם אתה רוצה לעשות גדר של אבנים, אז זה צריכה להיות גדר ארעית, כלומר, לשים רק את האבנים בלי לשים טית, שוב, כדי לוודא שזה לא בניין של קבע ולא פעולה של קבע במועד. אמר רב חיסדא, לא שנו כל הדיון הזה שאסור לתקן את הפרצה בגדר, לא שנו אלא כותל הגינה. כלומר, שזה צורך חקלאי כדי להגן על היבול. אבל כותל לחצר, אדם שבונה את הגדר שלו כדי שלא יחדרו אליו הביתה, כדי שלא יחדרו אליו לחצר, אבל כותל החצר בונה כדרכו. כי החשש מפני מהלכי על שתיים, כלומר מפני גנבים או מחבלים או כל דבר אחר, לא עלינו ולא עליכם, החשש הזה מתיר לעשות כדרכו במועד. לגבי הנושא של תיקון מנעולים למיניהם בדלת, עוד נדבר בעזרת השם, זו סוגיה בדף י' א', אבל הרעיון של רב חיסדא זה שבאמת כותל החצר, כדי שאנשים לא ייכנסו אליי הביתה, את הדבר הזה בונה כדרכו. אומרת הגמרא, למה מסייע לי? בוא נוכיח את דברי רב חיסדא שמותר לתקן את כותל החצר, כותל הגוחל לרשות הרבים, כלומר כותל שהוא מת לנפול והוא עלול להתמוטט לתוך רשות הרבים, סותר ובונה כדרכו מפני הסכנה. אז הנה אתה רואה שכותל חצר מותר לתקן. האם זה הוכחה לרב חיסדא? לא בהכרח, אומרת הגמרא, הטעם כדקטן איתם מפני הסכנה, לא, זה לא הוכחה לרב חיסדא. כי שם ההיתר הוא שיש חשש התמוטטות לרשות הרבים, ולכן התירו לבנות את הכותל. אבל זה לא אומר שכל כותל חצר מותר לבנות, הוא באמת אומר את הגמרא, ואיקא דאמרי תשמע, כותל הגוחל לרשות הרבים סותר ובונה כדרכו מפני הסכנה, מפני הסכנה אם שלא מפני הסכנה לא, למה תהוות יובדא דרב חיסדא? הפוך, מכאן קשה על רב חיסדא. שמשמע שרק כותל שממש יש בו סכנת התמוטטות מותר. עונה הגמרא, אמר לך רב חיסדא, הטעם סותר ובונה, כלומר שם היתר הוא גם לסתור את הכותל וגם לבנות אותו מחדש, הכה בונה ולא סותר. כלומר כאן מדובר על כותל שכבר התמוטט וכל מה שהתרנו זה לבנות אותו מחדש. שם התרנו לך לעשות עוד פעולה נוספת, וזה להרוס את הישן ואז לבנות את החדש. אומרת הגמרא, נו, אז הטעם נמי לסתור ולא לבנה, למה? כי ברגע שהרסתי אותו כבר אין סכנה, אין סכנת התמוטטות, כי הרסתי אותו. אומרת הגמרא, אם כן, אם היינו מצווים עליך לסתור אותו, אבל לא מתירים לך לבנות אותו שוב, מימנה ולא סתר. אז אדם אומר, מה פתאום? מה, אני אשאיר את השדה פרוץ, אשאיר את הבית פרוץ, אני אשאיר את החצר פרוצה? ולכן, כדי שיהיה לאדם אינטרס להרוס את הכותל עכשיו באופן מבוקר, ולא שיתמוטט ברשות הרבים, אז התרנו לך גם להרוס, אבל גם לבנות לאחר מכן. אמר רבה, שימתית אינה מדייקה, דקטני ובשביעית בונה כדרכו. על מה נאמר בשביעית בונה כדרכו? דהיך, אילה אם הדחצר צריכה למימר, הרי זה ודאי לא הייתה הווה אמינה להגיד שיש הגבלה בשביעית על בניית בתים או חצרות. זה ודאי לא מלכת קרקע, זה ודאי מותר בשביעית. אלא לאו דגינה, ואף על גב דמיחזי כמן דאבין דתירות על הפרק. כלומר, אף על פי שיש כאן מיחזי כאילו הוא שומר על הפירות, אף על פי כן אתה רואה שהדבר הזה מותר בשביעית, ולכן כל הדיון הוא לגבי כותל גינה, אבל כאשר מדובר על כותל חצר, בשביעית אין מה לדבר, זה ודאי מותר, החידוש הוא שזה מותר גם בחול המועד. אז רק הערה האחרונה ובזה נסיים, ברור שסכנת גנבים היא הפסד גדול ולכן זה מותר, מה שמעניין בהמשך לדברים הנפלאים שהבאתי מהערותיו של הרב אליושיב, כשדיברנו על הנושא של צורכי רבים שנעשים במועד, אז אני חושב שהנימוק המפתיע שיש כאן בגמרא, אם לא תתיר לו לבנות אז הוא גם לא יסתור, אני חושב שזו בדיוק ההשלמה לדברי הרב אליושיב כמו שלמדנו אותם, שכן, כאשר יש איזושהי ישות ציבורית שמטפלת בנושא הזה, שמסלקת את המכשולים מן הדרכים, אז היא אחראית, אבל כאן מי צריך לסלק את הנזק לרבים? אבל הבית. אבל הבית, אין איזה רשות עירונית שעושה את זה. אז מי שזוכר, יש גמרא במסכת תענית בדף כף שמתארת את שבחי רב הונה, ואומרת שרב הונה ביום המטר היה עובר בעיר לראות אם יש מקומות ראויים, והיה מפרק אותם, ואם זה היה אדם עני, אז היה גם בונה אותם מחדש. אז זה כשיש לך רב הונה, כשיש לך איזשהו מנהיג ציבור שמתעסק עם זה, אבל כשאין מישהו שעושה את הדברים האלה, וזה מוטל על הבעל הבית, אז ברור שיש חשש גדול שהוא לא יעשה את זה, ולכן אין מנוס אלא לתת לו תמריץ. מה התמריץ? תסתור, ואנחנו נתיר לך לבנות את זה, למרות שעדיין מדובר על המועד. אז שוב, הדבר הזה מאוד מזכיר את מה שראינו של מתקנים את הדרכים, ושוב, ההבדל המרכזי הוא ששם מדובר על האחריות הציבורית, כאן מדובר על אדם פרטי, ולכן צריך לוודא שהוא אכן סותר, ואחר כך יוכל לבנות מחדש. ערב טוב לכולם.